עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לחבר הכנסת משה סעדה.
ערב טוב, ערב מצוין.
בין היתר מועמד לתפקיד סגן שר המשפטים. אתמול ראיתי את טבילת האש הראשונה שלך במליאת הכנסת, ככה נתת את הנאום ודיברת גם לגדעון סער, שאלת אותו מה עשיתם עד היום, מה הסתרתם, על מה שמרתם, לא בדיוק קיבלת תשובות.
לא קיבלתי תשובות, הוא סובב את הגב, ואני קודם כל אני מבין אותו. הוא לא רוצה שיבדקו מה היה. זה הוא כשר משפטים? וכל המערכת, המערכת מצופת שורות, היא מאוד חוששת מהבדיקות, ואני מבטיח לדבר אחד, נבדוק, ונבדוק הכל. לא נשאיר אבן על אבן שלא נבדוק. וגם אני יודע איפה צריך לבדוק.
אבל איך אפשר לבדוק? אתה יודע, אנחנו רואים שגם הפחד עדיין נמצא שם במסדרונות, ואנשים, אני מניח, פחות משתפים איתך פעולה. ראינו למשל את המכתב של נורית קורן, יושבת ראש איגוד הפרקליטים.
נורית קורן, מזכירה, זאת אותה אחת שכתבה, כולנו ליד בן ארי, הגיע לבית משפט עם שלט, שזה בניגוד לתקנות, וזה אסור לעשות את זה בבתי משפט, אבל הם מרשים לעצמם הכל, והם הגדילו לעשות מעשה שהוא מאוד חמור, הרגע אם הציבור מבין כמה זה חמור, הפרקליטות, החשיבות שלה זה אמון הציבור, שבאדם מקבל כתב אישום, הוא רוצה לדעת שזה לא קשור למה הוא חושב, לאמונות שלו, לדעות שלו, אלא אך ורק הפרקליטות שואפת לצדק, כשהיא מגישה כתב אישום כנגד בן אדם. כאשר הפרקליטות הופכת להיות פוליטית, וכמו מפלגה, פתאום היא רוצה לשבוט בגלל רפורמה. הפוליטיזציה של הפרקליטות היא תפגע פגיעה קשה באמון הציבור, שגם ככה אני מזכיר, היום 73% מהציבור לא מאמין לפרקליטות, וזה חוצה את כל המגזרים.
כן.
ומעבר לזה, תחשבו על העובדים שהתקשרו אליי, אמרו לי, משה, אנחנו פוחדים, אנחנו בעד הרפורמה. מה מצפים מאיתנו? שנשבוט? שנהיה חלק מהמשחק הפוליטי? אז אמרתי להם, אני מבטיח לכם שלא נאפשר את זה. אני מכיר פרקליטות אחרת. פרקליטות שהיא ממוצפנת ערכית לצדק, וזה הדבר היחיד שעניין אותה. ופה אני נתקל, וזה התחיל בתקופתו של שי ניצן, פרקליטות שהמצפן הערכי שלה הוא פוליטיקה. וחלק ממה שקורה בחברה הישראלית, ובתרלול שעודף אותנו בחברה הישראלית, זה קשור להתנהלות של שי ניצן, ועמית אייסמן, שבמקום להפסיק את זה ולעצור את זה, כמובן הוא נבחר בהמלצתו, ממשיך אחריו, וזה לוקח אותנו למקומות שפוגע באמון הציבור, שהולך ופוחד, ובעזרת השם, ואני מבטיח לציבור, אנחנו נשנה את זה.
אבל הטרלול הזה אבל נמשך כשאנחנו רואים שהיועצת המשפטית מדברת על נבצרות ואחר כך הכחשות, נבצרות לנתניהו כמובן. זה גם בין היתר בגלל שגם היא מונתה על ידי שר משפטים קודם שהיום הוא לא בממשלה ויש לו איזה צד פוליטי.
גם עמית אייצמן וזה המחנה המשותף וגם בערב מהרעי. שניהם אנשים שלא היו רואים לתפקיד שלהם. גרוני סמר בעצמו שהיא לא ראויה, היא לא מבינה בפלילי. והם נבחרו אך ורק מתוך שיקולים פוליטיים. וככה מתנהלים. היועמ"שית, במקום לבדוק את עניין הפגסוס, שהיה חובה שלה לבדוק, היא קיבלה דוח, דוח חמור. היא לא עשה שום דבר. היא לא בדקה אותו. שהיא שומעת על הכשלים בתיקי נתניהו, שאני הצבעתי עליהם שהייתי בתוך המערכת, ושבית משפט מצביע עליהם. תרגיל החקירה של חפץ, האם היא אומרת, בוא נבדוק? יכול להיות שאנחנו צודקים בהכל, אבל יש דברים שלא היינו בסדר. בוא נבדוק את עצמנו. שום דבר. אני אומר, גם עמית אייסמן וגם היועמ"שית משחקים במשחק הפוליטי, אבל אנחנו לא במשחק הזה.
מה זה לא? אנחנו כן. אז למה שלא נדבר על הפיתורים שלהם? אולי להחלפתם?
לא, אני אגיד לך למה. כי הם לא יקחו אותנו למשחק הפוליטי. אנחנו לא נתנהג כמו שהם. אנחנו נסתכל לטווח ארוך. אנחנו נשנה את המערכת, לא באופן פרסונלי, איש כזה או אחר. אנחנו נשנה את המערכת כי היא חייבת להשתנות. היא חייב להיות תובע ראשי שהוא מבין בפלילים. שהוא לא מתעסק בפוליטיקה כמו עמית אייסמן, אלא מתעסק בפלילים, ונמנה בעזרת השם, תובע ראשי חדש. Okay. אנחנו חייבים, יועמ"שית, שמה לעשות עם משרת אמון, וקשה לי לראות את האמון בינה לבין הממשלה, וצריך למנות יועמ"שית. וזה לא נכון רק לעכשיו, זה נכון גם לטווח ארוך, לעתיד, וצריך לראות את הרפורמה לטווחים ארוכים. ולכן אני לא מתעסק בפרסונליזציה של אדם כזה או אדם אחר, אנחנו נשנה את המערכת מהיסוד שעובדים, שיגיעו למערכת, ידעו שהם עובדים אך ורק בשביל הצדק.
דרך אגב, חוק היועמ"שים גם נבלם, עד כמה שאני ראיתי, מהיועצת המשפטית לכנסת, לפחות שהוועדה לא תקדם אותו עכשיו.
קודם כל, הוא לא נבלם. אבל אני רוצה רק להשלים את התשובה שלי.
בבקשה.
שאלה קודמת, לגבי היועמ"שים. צריך להבין, כל הנושא של הנבצרות, אנשים אומרים, היא אמרה, היא כחישה, אני מכיר את המערכת, הייתי בחדרים. יש מה שנקרא בלון ניסוי, מה הכוונה? היא שולחת לכתב מסוים שזה מה שהיא הולכת לעשות, היא גם מתורגלת איתו שהיא תכחיש אם הוא יגיד שהיא אמרה את זה, זה ככה, אני משלחתי מטעמם לעשות את זה שהייתי שם, ובלא ניסוי, ואני חושב שאני שמח שנתניהו, ראש הממשלה שלנו, יחד עם כל הכל, התעמדו כחומה בצורה ואמרו, זה אירוע שדגל שחור מתנוסס עליו, לא נאפשר הכרזה הנבצרות, שהבינה את החומה מנגד, היא זזה אחורה, זה פוליטיזציה של המערכת, וזה אצלנו לא יקר, כי אצלנו בעזרת השם תהיה מערכת מבצועית.
אולי נעשה בלון ניסוי כאן, ונאמר שצריך להחליף אותה עכשיו, ושיש איזו יוזמה כזאת, נבדוק מה קורה שם, בצד השני. אם זאת השיטה.
שצריך להשקיע כרגע בטווחים הארוכים.
הטווחים הארוכים, הכוונה להעביר את הרפורמה?
כן, להעביר את הרפורמה, כי זה בסוף, זה ישנה לא לעכשיו. אני רואה רחוק יותר, אני רוצה שבית משפט, שהסטודנט למשפטים, עוד 5-6 שנים שירד בית משפט, כל סטודנט למשפטים יראה את עצמו בית משפט. הערבי, החרדי, המזרחי, השסניק, שיהיה מנת רחב. היום משהו בית משפט, יש את הדומה ואת הדומה לא ביותר. אני חייב לציין שבדיון האחרון של ועדת חוקה, שאלתי את הפרופסורים מהאקדמיה, שדיברו בשבחו של בית משפט העליון. אמרתי להם, למה אין תמונת מראה של החברה הישראלית בבית משפט? למה, אפילו בתקשורת אתה רואה מנת רחב, למה בית משפט זה לא קיים? אמרו לי, משה, אתה צודק, זה נכון, זה צריך להשתנות. אמרתי להם, אז למה אתם לא עשיתם את זה? למה אתם לא זעקתם? האמת, הם לא עבדו בזה. זה לא עניין אותם. הם רצו לשמר את הכוח, לשכפל את עצמו, את הכוח, וזה הייתה, קבוצת ההתייחסות שלהם. ואת זה נשנה, וזה יגביר את אמון הציבור.
כשאתה רואה את המלחמה נגד הרפורמה הזאת, בכל החזיתות, מההפגנות ועד מכתבי ההייטקיסטים ועד מערכת המשפט, אתה חושש שיצטרכו לוותר בדרך על חלקים מהרפורמה, או שמצופה לפחות מה-64 ימין מלא מלא ללכת עם זה עד הסוף?
אני, בכל הוועדות שאני נמצא, כולם מזכירים ומקלפים ומעלים את בגין. היו רוצים שבגין, אם בגין היה היום, מה היה עושה? הצד השני. ואני מזכיר שבגין נבחר, או כולם זוכרים, אימו עלינו שאוטוטו מלחמה, ומה יקרה, ומה היה? היה שלום. אני אומר, אני שומע את האיומים, אני שומע את טופי הטמטם של עבודת המולך, ואני אומר לכם, הפוך, בעזרת השם עם בוא אביב, נסיים את הרפורמה של א', והציבור ירגיש שהמערכת המשפט טובה יותר, היא רואה אותו, פחות עינוי דין, הסתכלות יותר לראות נפגעי עבירה, יותר הרתעה של בית משפט שכמעט ולא קיימת, כמעט ולא קיימת, ובעזרת השם נעביר אותה. אני לא שולל שצריך לנהל שיח, אני חושב שפלוס זה נכון,
אם אני לא טועה, אתה אחד מבין חברי הכנסת שגם הוזמנו לנשיא המדינה, ככה להגיע להבנות. מה שמעת שם?
אני אומר, אני בוועדת חוקה, אני חושב שאת השיח צריכים לקיים בוועדת חוקה. עד היום אני חייב להגיד לך שהם לא מגיעים לוועדת חוקה הצד השני. האקדמיה בא, האנשים מהפרקטיקה באים, שכתוכי הדין בא, מי לא בא. חברי האופוזיציה מעדיפים להתעסק בלהתלהם ולהפיט, עם כל לבוא לדבר ולדייק את הרפורמה, וזה מה שאנחנו רוצים. בואו נדבר. נכון, את הרפורמה, גם אחרי שנדבר, נדייק אותה לפה, לשם, נקיים אותה, כי זה מה שהפכנו לציבור. אנחנו באנו לציבור ואמרנו, אתה נכון, אפילו הציבור בא אלינו, ואמרו, תשנו את מערכת המשפט. זה ממש זעק מהציבור, וזה הציבור השסניקי, והחרדי, והליכודי, והדתי-לאומי, זה זעק מכל המגזרים. האמת, גם מתוך הפרקליטות אני שמע את הזעקה הזאת. משה, תשנו את המערכת, היא לא עובדת. ואת זה בעזרת השם נעשה, ונעביר את זה. וכל מי שחושש, עוד חודשיים, עם בוא האביב, ירגיש את השינוי במערכת.
כשאתה רואה את התוכנית של השר איתמר בן גביר אתמול, וכאיש מחש לשעבר, מה דעתך?
אני חושב שקודם כל נכון לחזק, דווקא כאיש מחש, אני חושב שחייבים לחזק את השוטרים. השוטרים עובדים קשה מאוד, והם סוברים מתת תקינה. וחייבים לחזק את השוטרים, וחייבים לתת להם רוח גבית בצד זה, בצד זה. שוטר שצרח, ועיקר, והתעדל, צריך לשלם מחיר. זה לא סותר. מצד שני, רוב השוטרים עושים עבודת קודש, וצריך להגיד את זה. אלה שסורחים זה הסבים השוטים. זה לא הרוב. אז את הרוב שעושה עבודה קשה צריך להרים, ומי שתוקף, עושה עבירות שלו קדים, צריך לנקש את העשבים השוטים ולהוציא אותם מחוץ למשטרה כמה שיותר מהר. ולכן צריך מחש חזקה, מה שלא קיים היום.
כן. ראיתי גם הצעת חוק שיושב ראש הקואליציה מקדם, אופיר כץ, שתאפשר פסילה של חברי כנסת ערבים רבים בכך שהם ייקחו התבטאויות שלהם, בעד טרוריסטים, והדבר הזה יספיק כדי לפסול אותם. אתה בעד הצעת החוק הזאת?
קודם כל, אם בית משפט שלנו היה בית משפט שהיה דן לפי החוק, אז מזה אני צריך לפסול חברי כנסת שהם תומכי טרור. כך דוגמה, מהימים האחרונים, אחמד טיבי. אחמד טיבי שיבח רוצח טרוריסט שרצה חייל, שיצא מהכלא. ואני אמרתי בוועדת חוקה לאחמד טיבי. אני רוצה לשאול אתכם, אם מישהו מהחברי כנסת היה משבח, אנס שיצא מהכלא. לא עושים לו חפלה, והוא אומר, זה מנהיג אמיץ. על האנס. מה היו אומרים? כל חברי הכנסת היו מוקיעים אותו ראשונים מהשמאל. מה שונה? מה אני רוצח, מה לי אנס? ולמה אתם, וככה אמרתי, תקעתי חברי הכנסת, למה אתם לוחצים לו את היד? למה אתם מחייכים? האיש הזה מוקצה, הוא לא ראוי לבוא בציבור, הוא לא ראוי לייצג את הכנסת ישראל, ובאמת אנשים מהסוג הזה לא ראוי שיהיה בכנסת, ואני חושב שכל מי שתומך בארגון טרור, זה לא משנה אם הוא ימין, ומי הוא משמאל, זה לא קשור לחברי כנסת הערבים, זה קשור לכל מי שתומך טרור, לא ראוי שישב בכנסת ישראל וייצג את מדינת ישראל.
ברור. עוד דבר אחד, ראינו את הדברים של הנשיאה חיות, והיא בעצם התבטאה בפומבי על מהלכיה של הממשלה ועל הרפורמה, ואותי מסקרן מדוע לנשיאה מותר לדבר בעניינים פוליטיים ולנקוט עמדה פוליטית בניגוד לממשלה הקיימת, אבל לאחרים, למשל הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, או רבנים בכלל, אסור להתבטא בנושאים פוליטיים.
קודם כל אסור לה, פשוט. במדינה מתוקנת שכולם שווים בפני החוק, קורא לנשיא שירות המדינה, ומזהיר אותה פעם ראשונה, ואחרי שהוא מזהיר אותה עוד פעם, אומר לה, תקשיבי, תבחרי, או שאת רוצה ללכת להיות, להקים מפלגה עם מצא, זה בסדר גמור, או שאת רוצה להיות נשיאת בית משפט עליון, אין אחוז בזה וגם בזה אל תנחי אותך, זה לא יכול להיות, וזה מה שקורה פה עכשיו, תבינו, זה פתח את זה אהרון ברק, היא המשיכה בהתלהמות והסתה, ועכשיו אנחנו רואים את לבד הפרקליטים, שעומדת יושב ראש הוועד, ותומכת ויוצאת נגד הרפורמה, ונהפכת להיות חלק מהליך הפוליטי. יש לנו פה בעיה, ואני מצפה מנציב שירות המדינה, לעצור את הסחף. תשבו בנפשכם שבתקופת ההתנתקות, שפינו את גוש קטיף, והיו שם פרקליטים שעבדו איתי שגרו בגוש קטיף, אם היו מוצאים איזשהו משהו, איזשהו אמירה נגד הממשלה שמפנה מה היה קורה, במקום העמדה לדין משמעתי. איפה כל שומרי הסף? למה הם לא עושים את עבודתם? ואני קראתי להם מעל כל במה וגם מעל במה הזאת. אני מצפה מכם עכשיו לעשות דין שווה לכולם. אין פוליטיזציה, ולא תהיה לא בפרקליטות ולא מערכת בתי המשפט. אני מקבל...
ואני אומר לך שהיות ואנחנו לא מצפים מהם, אז אנחנו מצפים מכם, חברי הכנסת, אנשים ש...
אז קודם כל, אז אני, בתפקיד שלי, אני אומר לפעמים, כדאי להפסיד בקרב כדי לנצח במערכה כולה, מהמקום שלנו.
כן.
אז אני אומר, כרגע אני מצפה באמת מהפקידים, מנציב שירות המדינה, זה התפקיד שלו, זה לא התפקיד שלנו. אבל אני אומר, מהתפקיד כפוליטיקאי, אחרי שנעשם את הרפורמה, וזה יקרה בחודשים הקרובים, בעזרת השם, שלב א' עד פסח, ושלב ב' כמה חודשים במושב הבא, אנחנו כן, אנחנו צריכים לעמוד על כך שאנשים הללו, יעמדו לדין, משמעתי, כפי שכל עובד מדינה זוטר, כל עובד מדינה זוטר שישמיע עמדה פוליטית כזו או אחרת, עמד לדין משמעתי. מה הם שונים? בעולם שלנו, מישהו מעל כולם, מצפים ממנו יותר, לא פחות.
כן.
הוא לא מעל החוק, הוא שווה בפני החוק. וחבל לי שזה לא קורה, אבל אני מבטיח, כמו שהבטחנו, הקמנו את הרפורמה, גם את העניין הזה. כל מי שהפר את החוק, יהיה חייב לשלם מחיר על פי הכללים הקבועים בחוק.
ולסיום, אני חייב לשאול אותך, אתה חושב שהרפורמה על הדרך באמצעות צמצום עילת הסבירות ועוד יכולה לאפשר גם את חזרתו של אריה דרעי לתפקידו כשר?
קודם כל, זה אירוע מורכב. צריך להודות, כי הפסיקה, קראתי את הפסיקה, זה לא רק עילת הסבירות.
נכון.
אם זה רק עילת הסבירות, הייתי אומר לך, זה בסדר גמור, כי לא תיקנו את עילת הסבירות בגלל דרעי. השיח לתקן את זה הסבירות זה שיח של...
הוא שיח כללי, הוא שיח רחב על עילת הסבירות, והסיפור שם השתק המשפטי שייך רק לדרעי ולא לשאר
הדבר. הסיפור הוא של השתק משפטי שדורש פה, שיש בו מורכבות משפטית. ולכן זה לא רק הרפורמה. אם זה היה רק הסבירות, זה היה אם הייתי אומר חרב הרפורמה, וזה עניין של זמן.
כן.
זה מורכב, ולכן, כפי שאתה יודע, ביבי, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, גם הגיע לביתו של דרעי, גם הגיע לסיעת ש"ס, ובאמת בודקים משפטית מה ניתן לעשות, ואני כבר אומר, זה לא פשוט, זה מורכב. צר לי שבית המשפט בהחלטה שלו התעלם לגמרי מהעוול והעיוותים שנגרם לדרעי. בן אדם, 5 שנים, חרב חדה של תיק שוחד, מונחת על צווארו, כל יום אתה כאן עם חשד שאתה יכול להיכנס ל-10-13 לכלא. זה לא אירוע קל, 5 שנים. היועמ"ש אומר את זה אחרי עינוי דין קשה, והוא אומר היועמ"ש בעצמו, לא דרעי, הר הזה אפילו לא הוליד עכברון.
כן.
ובית משפט לא מתייחס לדבר הזה, לא נותן משקל, יש פה משקל, יש פה סוג של הגלה מן הצדק, אבל בית משפט מתייחס לזה כהיה כלא היה.
אנחנו קוראים לזה מבחן בוזגלו, אבל נקווה, איך אמרת, שגם הרכב השופטים ופניו של בית המשפט ישתנו, ואז יכול להיות שעוד כמה דברים ישתנו גם בפסיקה.
אני אומר לך, תשמור את ההקלטה של השיחה בינינו, ואני אומר לך בעזרת השם ב5 שנים הקרובות. הפנים של בית המשפט ישתנו, ואמון הציבור ישתנה, וסטודנט, תלמיד ישיבה, כל אדם תוכל לראות בבואה שלו בבית משפט בעזרת השם, ואז האמון יקבר.
חבר הכנסת משה סעד, הצלחתכם הצלחתנו, תודה רבה לך.
ממש ככה, תודה רבה.
ערב טוב.